נתחיל אבל שתי שורות קודם, זה התחלת העניין פה. אנחנו עוסקים פה בשאלה, בדיני העריות, מה נענש בנוח בהשוואה ליהודי. מה קורה כאשר בנוח מגיע על ערווה ישראלית, לעומת מצב שבו הוא מגיע על ערווה שגם היא בת נוח. מתי העונש הוא אותו דבר, ומתי הוא שונה. יש לנו פה את דעתו של רבי יוחנן, אומרת הגמרא, תניא כבתי דרבי יוחנן. כל ערווה שבית דין של ישראל ממיתים עליה, בנוח מוזהר עליה. אין בדין של ישראל ממיתים עליה, אין בנוח מוזהר עליה. כלומר, יש הרבה מאוד עריות בישראל שהחיוב שלהם הוא לא מיתת בדין, כמו חייבי קריטות למשל, אחותו, אחות אביו, אחות אמו, אשת אחיו וכו'. רק אלה מוזהרים בני נוח. אבל אם זה משהו שבדין של ישראל לא ממית עליהם, אז גם בני נוח לא מוזהרים עליהם. ככה אומר רבי מאיר. וחכמים אומרים, הרבה עריות יש שאין בית, ישראל, שאין בית דין של ישראל ממיתים עליהם, ובנוח מוזר עליהם. כל מה שאמרנו מקודם, עריות שישראל לא, בית דין של ישראל לא ממית עליהם, כמו שאמרנו, אחותו, אחות אביו, אחות אמו, אחות אשתו, כן, יש רשימה ארוכה של חבר'ה כאלה שהעונש עליהם ברגע שבא עליהם זה קריטות ולא מיתת בית דין, אז גם עליהם יכול בנוח להיות נהרג. כן, ככה אומרים חכמים. הרבה עריות יש שאין בית דין של ישראל ממיתים עליהם, ובנוח מוזר עליהם. בעל עריות ישראל נידון בדיני ישראל, בעל עריות בנוח נידון בדיני בנוח. מה ההבדל בין שתי הקטגוריות? בין קטגוריה של אחד שמגיע על עריות ישראל ונידון בדיני ישראל, לעומת אחד שמגיע על עריות בנוח ונידון בנוח, מתי יש נפקא מינה בין שתי הקטגוריות האלה? אומרת הגמרא, ואנו אין לנו אלא נערה מאורסה בלבד. נערה מאורסה נחשבת כמקודשת רק בדיני ישראל, אבל לא בדיני עקום. לכן בנוח שמגיע נערה מאורסה, אם היא בת נוח הוא לא נענש עליה, אם היא בת ישראל נענש עליה. לכן יש פה נפקא מינה בנקודה המסוימת הזאת.
יש מושג של אירוסין בבנות נוח?
אין מושג של אירוסין בבנות נוח.
אז
על מה
הוא התחייב?
אם הוא מגיע על מאורסת שהיא בת ישראל. ונחשוב, נמי נכנסה לחופה ולא נבעלה, שזה עוד קטגוריה שבה רק בדיני ישראל יש פה עניין של עריות ולא בדיני בנוח. מה קורה אם הוא מגיע על אחת כזאת שהיא ישראלית? הרי גם במקרה כזה יכול להיות פה נפקא מינה בין בנוח לבין יהודי. אומרת הגמרא, הייתה נעתן דה במנשה. מי ששנה את הברייתא לאל זה לפי השיטה של בי מנשה, והוא דאמר, כל מיתה אמורה לבני נוח אינו אלא חנק. כן, מכיוון שהשיטה, האסכולה של בי מנשה זה שכל מיתה בבן נוח זה רק חנק, ומי שמגיע נערה כזאת שנכנסה לחופה ולא נבעלה, המיטה שלו גם הוא חנק, גם לפי דיני ישראל. אז יוצא שאין פה נפקא מינה, אידה ואידה חנק הוא. בשניהם, המיטה היא חנק, לכן מכיוון שאין נפקא מינה מבחינת סוג המיטה, לכן המיטה, המקרה הזה לא הוזכר. עכשיו מקשה פה הגמרא קושייה ארוכה על דעתו של רבי מאיר.
בנוח צריך
התראה
כדי להרוג אותו?
מה?
בנוח צריך התראה בשביל להרוג אותו?
לא. אזהרתן או איסורן הוא אזהרתן.
זה המושג של התורה.
כן. זה כבר ראינו בדפים הקודמים.
זה מה שאני חושב, נדמה לי. אבל בין העדים הם צריכים להיות ישראלים או
שהם יכולים להיות כל דבר, אפילו קטן, אפילו אישה, אפילו גוי, כל אחד, כל עד כשר להרוג בנוח. בואו נמשיך. וסבר רבי מאיר, כל ערווה שבית דין של ישראל ממיתים עליה, בנוח מוזר עליה. הוא אמר, יש לנו פה קושייה ארוכה עכשיו על דעתו של רבי מאיר. לפי רבי מאיר, כמו שאמרנו, כמו שהברייתא אומרת ברישא, לפי רבי מאיר יש קשר בין עריות ישראליות, כן, שבית דין של ישראל ממיתים עליהם, ורק עליהם מוזהר בנוח. עכשיו, הגמרא תביא ראיה ארוכה ומפותלת למקרה שבו רבי מאיר סובר שיש מצב שבו בן נוח מותר בערווה שבישראל נהרג עליה, שזה בדיוק נגד מה שראינו פה הברייתא. זאת אומרת, אם אומר רבי מאיר שכל ערווה שבית דין של ישראל ממיתים עליה, בן נוח מוזהר עליה, ואנחנו נמצא דוגמה אחת אפילו, שיש מצב שבית דין של ישראל ממיתים עליה, בן נוח מותר בה, אז זה סותר את הכלל שאומר פה רבי מאיר. אז את המקרה הזה אנחנו נראה תכף בברייתא מספר 2. אז רק כדי שנהיה פה מה שנקרא מסונכרנים, הברייתא שראינו לעיל, מה שאומר שם רבי מאיר, וחכמים נחלקים עליו, לזה נקרא בשם ברייתא מספר 1, זה ברייתא שנמצאת פה בעמוד הזה. עכשיו אנחנו רואים ברייתא נוספת, נקרא לצורך העניין ברייתא מספר 2. הברייתא הזאת מדברת על דינים של גר. גר במקרה מסוים שבזמן שהרו אותו, ההורים שלו היו גויים, אבל בזמן שהוא נולד הם כבר היו יהודים, כלומר הם התגיירו. והשאלה היא, גר כזה, אנחנו יודעים שיש את הכלל ההלכתי הידוע במסרת יבמות, שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, אז לכאורה הוא יכול להיות מותר בכל הקרובים שלו, בכל הקרובות שלו. אבל יש מקרים שבהם לא, מסיבות שנראה מיד, וההבדל הזה, מתי כן, מתי לא, זה המקרה שבו עוסקת הברייתא הזאת. לכאורה כל העניין הזה לא כך שייך לענייננו, ובאמת זה לא שייך לענייננו, אלא רק שבסוף של הברייתא הזאת מובאים דברים נוספים בשם רבי מאיר, והדברים האלה סותרים לכאורה את מה שראינו לפני רגע בברייתא מספר 1. למה מדובר כאן דווקא על גר מיוחד כזה שהייתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה? זה דיון בראשונים, אם ישאר איזה דקה פנויה, נדבר על זה מילה אחת. בכל מקרה, זה המקרה שעליו מדברת הברייתא הנוכחית, אומרת הברייתא, והתניא, גר שהייתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, כלומר בזמן שהרו אותו, ההורים שלו היו גויים. אבל בזמן שהוא נולד, ההורים שלו כבר היו יהודים, ולכן גם הוא יהודי. הוא יהודי נחשב כגר. למה? כיוון שהורתו לא הייתה בקדושה. יש לו שאר האם ואין לו שאר האב. כלומר, מסיבות שנראה בעמוד הבא, יש הבדל בין קרובים מצד האם לבין קרובים מצד האב, וביתר ספציפית מדובר כאן באחות האם לעומת אחות האב. כלומר, כל מה ששייך לאם יש לו איסור עליו, כל מה ששייך לאב אין לו איסור עליו, מבחינת הראיות. והנקודה פה, כדי מה שנקרא לא לאבד את העצים מרוב יער, צריך פה רק להבין נקודה אחת מרכזית. יש לנו מצד אחד כלל שגר שנתגייר כקטן שנולד דם. מצד שני, חז"ל קבעו, גזרו, שיש איסורים מסוימים שימשיכו לחול על הגר גם אחרי שהוא התגייר, איסורים על קרובות שלו לשעבר, עוד מהתקופה שבה הוא היה גוי, למרות שהם מלכתחילה מדאורייתא הם מותרות, אבל כדי שלא יגידו שהגיע מקדושה חמורה לקדושה קלה, זה הנוסח של חז"ל, שלא יגידו שהגיע מקדושה חמורה לקדושה קלה, כאילו תראו, שהוא היה בנוח, היו לו כל מיני איסורים, עכשיו הוא התגייר, פתאום נהיה לו הכל מותר, אצל היהוד, הכל פשוט, הכל מותר, רק אצל הגויים, שם המחמירים. שלא יחס וחלילה יגידו דבר כזה, יבואו לידי זילות בדיני ישראל, ובנוסח של חז"ל זה נקרא שבאים מקדושה חמורה לקדושה קלה, לכן גזרו חז"ל על חלק מהקרובות שלו לשעבר, כשהוא היה גוי, שהם ימשיכו להיות אסורות עליו גם אחרי שהוא התגייר. ומי זה בדיוק המותרים? ומי אלה האסורים? זה מה שהברייתא הזאת באה לומר לנו כאן. וכאשר הדגש הוא ששאר האם, החווה מן האם זה אסור, שאר האב זה מותר. הכיצד? נשא אחותו מן האם, יוציא, כי זה אסור. מן האב, יקיים, כי זה מותר. אחות האב מן האם, יוציא. מן האב, יקיים. אחות האם מן האם, יוציא. אחות האם מן האב, או, יש כאן מקרה אחד שבו נחלקים רבי מאיר וחכמים. מה זה המקרה? אחות האם מן האב. למה המקרה הזה הוא מקרה ששנוי במחלוקת? מכיוון שיש בו גם קרבה מן האם וגם קרבה מן האב. השאלה היא איזה קרבה פה מנצחת. אם נאמר שמדובר כאן באחות האם, אז לכאורה מהצד הזה זה צריך להיות אסור לו. אבל מצד שני זה אחות האם לאב משותף. כלומר, יש לנו פה דווקא קרבה מצד האב, וזה אמרו חז"ל שזה מותר. אז מה מנצח פה? העובדה שזה אחות מן האם, או העובדה שהם אחיות מאותו אב, אבל לא מאותה אם? בנושא הזה נחלקים רבי מאיר וחכמים. ומאיר אומר, יוציא, כי זה אסור, הצד של אחות האם הוא זה שגובר. וחכמים אומרים, יקיים. למה? כי הצד זה שהם שתיהן מן האב, זה הצד שגובר. וכאן מגיע החלק שהוא יותר רלוונטי לענייננו, והקושייה על רבי מאיר מהברייתא מספר 1. שהיה רבי מאיר אומר, כל ערבה שהיא משום שאר אם יוציא, משום שאר אב יקיים. למה ההבדל הזה בין שאר אם לשאר אב? זה נובע מפסוק שנראה אותו בעמוד הבא. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק מאשתו. מכאן תלמד הגמרא בעמוד הבא את ההבחנה הזאת שבין קרובים מן האם לעומת קרובים מן האב. ועכשיו מגיע הקטע, הוא מותר באשת אחיו, הוא באשת אחי אביו. ושאר כל הראיות מותרות לו. להטויי אשת אביו. כלומר, אומר פה רבי מאיר, שאותו גר מותר גם באשת אחיו, וגם באשת אחי אביו, ושאר כל הראיות מותרות לו, כולל גם אשת אביו. אם זה המשך של הברייתא, נשא אישה וביתה, עוד כשהוא היה גוי, נשא אישה וביתה, כונס אחת מהם, הוא מוציא אחת מהם, עכשיו אחרי שהוא התגייר, כולם התגיירו, גם הוא וגם שתי הנשים שלו התגיירו, אז הוא לא יכול להחזיק את שתיהן, הוא כונס אחת, ומשאיר אותה אצלו, ומוציא אחת. ולכתחילה לא יכנוס, אבל לכתחילה לא יישא את שתיהן. מתה אשתו, כלומר, האימא מבין שתי הנשים האלה מתה, מותר, כן, אם אשתו מתה, מותר בחמותו, באימא שלה. כן, ואיקא דאמרי, אסור בחמותו, שלפי דעת רבי מאיר במקרה האחרון הוא אסור בחמותו. אבל מצד שני, אם אנחנו רואים את מה שכתוב לפני כן, כתוב, אומר לנו פה רבי מאיר, שהוא מותר בכל שאר העריות, כולל אשת אחיו, אשת אחי אביו, וגם אשת אביו, שזה דבר שישראל נידון עליו במיתת בית דין. אז אם רבי מאיר היה אומר שכל דבר שישראל נידון עליו במיתת בית דין, אז בנוח אסור, איך רבי מאיר מתיר לנו כאן את אשת אביו? זאת הקושיה שאליה מכוונת הגמרא. כן, אז הקושיה מספר 1, מברייתא מספר 1, שם אומר רבי מאיר במקרה כזה צריך להיות אסור, ברייתא מספר 2 בשם רבי מאיר, בפירוש אומרת שמותר. אמר רב יהודה לא קשה, רבי מאיר אליבא דרבי אליעזר ורבי מאיר אליבא דרבי עקיבא. לרבי מאיר היו שני רבס גדולים, אחד זה היה רבי אליעזר והשני היה רבי עקיבא. ברייתא הראשונה, ברייתא מספר 1, אומר רבי מאיר בשמו של רבו הגדול רבי עקיבא. ברייתא מספר 2 הוא אומר בשם רבו הגדול רבי אליעזר. ומכיוון שרבי אליעזר ורבי עקיבא נחלקים בנקודה הזאת, לכן באמת ברייתא מספר 1, ברייתא מספר 2, באמת סותרות זו את זו, ואין בזה שום פלא, כי כל אחת מהם הולכת לשיטה אחרת. אגב, רבי אליעזר גם רבו של רבי עקיבא, כן? בכל מקרה, איפה אנחנו רואים את המחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי עקיבא? אומרת הגמרא דתניא, זה כבר ברייתא שלישית. אומרת הגמרא, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. זה הפסוק שעליו מדובר כאן. למה הפסוק הזה אומר דרשני? למה פה זה שורש העניין, כמו שהגמרא תגיד בהמשך? מכיוון שיעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, כל החלק הראשון של הפסוק הוא לכאורה מיותר לגמרי. על כן ידבק איש באשתו. מה זה העניין של עזיבת האיש את אביו ואת אמו? מה הנפקמינה פה בעניין הזה? מה, הוא צריך לא להכיר אותם יותר? ברור שזה לא פשט הכתוב כאן. אלא מה זה בא לומר? יעזוב איש את אביו ואת אמו, הכוונה יעזוב את כל העריות, את כל הקרובות של אביו ואת אמו, אחרי שהוא מתחתן, ואמרנו, הוא צריך לעזוב את כל העריות, הן מצד אביו והן מצד אמו, ומכיוון שהפסוק הזה נאמר לאדם הראשון, הוודאי שהוא תקף לכל בני נוח. אכן, מהפסוק הזה לומדים את האיסורים של בני נוח על העריות.
אם לא היה לו?
אה? אם לא היה לו? אולי לא מה?
כל
העריות אין. אז לא. אז לא. אם לא, אז לא. כאן מדובר שיש. כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו, רבי אליעזר אומר, אביו, אחות אביו. אמו, אחות אמו. כן? כלומר, לפי שיטת רבי אליעזר, אנחנו רואים שהאיסור על בן נוח הוא קרבת אחווה. כן? אחות של אביו, אחות של אמו. הם אלו האסורות עליו, שזה הולך, זה השיטה שראינו מקודם לאל, לפי ברייתא מספר 2. רבי עקיבא אומר, אביו אשת אביו, אמו, אמו ממש. כן, לפי רבי עקיבא, אביו הכוונה היא לאשת אביו, אמו זה אמו ממש, והנה אנחנו רואים פה שבאמת בנושא הזה של אשת אביו היא באמת אסורה, ואכן הברייתא שאומרת שאת אביו, כלומר קרבת אישות, היא אסורה, אבל בקיבת החווה היא מותרת, זה הברייתא השנייה. אז רואים פה שהברייתא הראשונה הולכת לפי רבי עקיבא, הברייתא השנייה לפי רבי אליעזר. באותה הזדמנות הברייתא למדה כאן עוד כמה דברים שאסורים על בן נוח, ודבק ולא בזכר, כלומר משכב זכור אסור גם על בן נוח, באשתו ולא באשת חברו, כלומר ניוף אסור גם על בן נוח. והיו לבשר אחד, גם זה היה כתוב בפסוק, והיו לבשר אחד. מה זה והיו לבשר אחד? מה בא כתוב להשמיע לנו? מי שנעשים בשר אחד, יצאו בהמה וחיה שאין נעשים בשר אחד. כלומר, משכב כזה שבן אדם שוכב עם בהמה או עם חיה, מכיוון שלא נעשה בשר אחד, מה זה נקרא בשר אחד? שיש פה תוצר של ולד, בעניין הזה. כלומר, מהביאה ביניהם נוצר בשר אחד, הם מתאחדים על ידי הריון ולידה. כן? זה לא קורה אם הוא עושה את זה עם בהמה ועם חיה. לכן זה נאסר גם על בן נוח. לכאורה מהעניין הזה גם אפשר ללמוד גם משכב זכור, גם מפה לא יוצא שום דבר. למה לא לומדים את זה מכאן? שאלה שדנים בה הראשונים. התוספות פה. אמר מר, רבי אליעזר אומר, אביו, אחות אביו. כן? אומרת הגמרא, רגע, מה למדנו? כן, זאת אומרת, רק לסכם את מה שראינו עד עכשיו, הגמרא שאלה פה קושיה לדעת רבי מאיר בין ברייתא מספר 1 לבין ברייתא מספר 2. הגמרא ענתה שאכן שתי הברייתות האלה סותרות זו את זו, וזה אותו רבי מאיר, אבל מצד שני, את הברייתא הראשונה הוא אומר בשם רבי עקיבא. את הברייתא השנייה הוא אומר בשם רבי אליעזר, ורבי אליעזר שם את הדגש על העניין של קרבת אחווה. כן, קרבת האחווה אצל האריות, זה מה שאוסר אצל בן נוח. אחות אמו, אחות אביו, הקטע של האחות, כן, מאותה אמא, זה מה שאוסר בבן נוח. לעומת אצל רבי עקיבא, הדגש העיקרי זה על עניין של קשרי אישות, אשת האב, היא האסורה. ברגע שיש עניין של קרבת אישה, זה מה שאוסר, זה הדגש אצל רבי עקיבא, אבל קרבת אחווה לא תמיד. לכן אין סתירה בין שתי הברייתות, כל אחת הולכת לפי שיטת רב אחר מרבותיו של רבי עקיבא. עכשיו הגמרא דנה כאמור במה שראינו עכשיו, אומרת הגמרא, רגע, מה ראית שם? יעזוב איש את אביו ואת אמו? כן? אמא, אביו ממש. אולי מדובר כאן על אבא שלו ממש, למה אתה אומר שמדובר כאן על האחות של האבא? למה אתה מוציא את המקרא מידי פשוטה? אומרת הגמרא, אין הוא ודבק, על זה שיש אסור משכב זכור, הרי אם הוא בעל אביו, זה גם משכב זכור, זה כבר למדנו מהמילה ודבק. ולא בזכר, כן, ודבק, ולא בזכר, זה כולל גם את אבא שלו. האם האשת אביו, כן, אולי מדובר כאן על איסור באשת אביו, אומרת הגמרא, אין הוא באשתו ולא באשת חברו, גם זה כבר למדנו. מכיוון שהפסוק מלמד, אשתו ולא אשת חברו, אביו הוא בגדר הזה של אשת חברו. לכן אולי יכול לבוא על אשתו של אביו. אומרת הגמרא, אמא לאחר מיתה, אולי זה בא ללמד שהוא יהיה אסור על אשת אביו גם אחרי שאביו מת. אומרת הגמרא, לא, זה שהכתוב הסמיך את אביו ואת אמו, זה בא לומר שהדין בשניהם הוא שווה, דום ידי אמו. מה אמו דלאו אישות? אב אביו דלאו אישות. כמו שאצל אמו מדובר באחיות מצד האם, ככה גם באביו לא מדובר כאן באשת האב, אלא מדובר כאן באחות האב. אומרת הגמרא, אמו, אחות אמו, ואמא אמו ממש. מקודם ראינו שהברייתא מפרשת שאמו, זה לא הכוונה לאמו, אלא לאחות אמו, לפי שיטת רבי אליעזר. אומרת הגמרא, למה אתה מוציא את המקרא מידי פשוטו? אולי מדובר כאן על אמו ממש, ואמא אמו ממש. אומרת הגמרא, רגע, אבל אמו היא גם אשת אביו, זה גם כבר למדנו. היינו באשתו ולא באשת חברו. ואמא לאחר מיתה, אולי מדובר כאן שתהיה אסורה גם אחרי שהאב מת. אומרת הגמרא, גם פה זה דום ידי אביו. מה אביו דלאו ממש? אף אמו דלאו ממש. כשם שבאביו ראינו שזה לא אביו, מדובר כאן באחות, כן, באחות אביו. ולמה אביו לא יכול להיות אביו ממש? מכיוון שזה משקף זכור, וזה כבר ראינו שאסור דרך המילה, כן, ודבק. ולכן אותו דבר, סימטרי לגמרי, גם באמו. גם באמו לא מדובר באמו ממש, אלא באחות אמו. כן, רבי עקיבא, זה היה ניתוח של דעת רבי אליעזר. אומרת, רבי עקיבא אומר, אביו, אשת אביו. הגמרא תשאל עכשיו אותם שאלות על דעתו של רבי עקיבא. אביו, אשת אביו. ואם האביו ממש? למה רבי עקיבא מוציא את המקרה מידי פשוטו? אולי, כן, לפי רבי אליעזר, אביו, זה היה אחות אביו. לפי רבי עקיבא, אביו זה אשת אביו. אותה שאלה, למה זה לא אביו ממש? אומרת הגמרא, היינו ודבק ולא בזכר. זה כבר ראינו שאסור לבוא משכב זכור. לכן ודאי שזה לא יכול להיות אביו ממש. אומרת הגמרא, יחי אשת אביו, נמי. אומרת הגמרא, היינו באשתו, כן, הרי אשת אביו היא אשתו, זה גם כבר ראינו שזה אסור, ולא באשת חברו, לאחר מיתה, אולי מדובר כאן שיהיה אסור באשת חברו אפילו לאחר מיתה. אומרת הגמרא, אמו, כן, כן, אמו ממש, היינו באשתו, ולא באשת חברו, אמו מאנוסתו. כלומר, מה שאוסרת פה הגמרא, כן, מה שאומרת פה הגמרא לפי שיטת רבי עקיבא, זה מה שבא ללמד הכתוב, זה שגם אם אביו לא התחתן עם האימא שלו, אלא הוא אנס אותה, ומהאינוס הזה הוא נולד, הוא יהיה אסור על אשת אביו גם במקרה כזה. אומרת הגמרא עכשיו, מה שורש המחלוקת, במחלוקת הזאת בין רבי אליעזר לבין רבי עקיבא, במה המחלקים? במה הקמים פלגים? אבי אליעזר אומר, אביו דום ידי אמו, ואמו דום ידי אביו. כן, כלומר, ברגע שהתורה מסמיכה לנו על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, זה אומר שאביו ואמו יש ביניהם סימטריה. זאת אומרת, אמו צריך להיות כמו אביו, ואביו צריך להיות כמו אמו. אז כשם שבאביו זה לא יכול להיות אביו ממש, מכיוון שאז זה משקף זכור, ככה גם אמו זה לא יכול להיות אמו ממש. וכשם שאמו זה לא יכול להיות אמו ממש, מכיוון שזה אשת אביו, אשת חברו, כך גם אביו לא יכול להיות אביו ממש. זה הולך לשני הכיוונים. לכן אין ברירה, אומרת הגמרא לפי רבי אליעזר, צריך לברר שלא מדובר על אמו ממש ולא על אביו ממש, אלא על אחות אמו ועל אחות אביו. לא משכחת לה, אלא באחווה. אלא בקשרי אחווה, כלומר, כמו שאמרנו, אחות אביו ואחות אמו. זאת שיטת רבי אליעזר. מה שיטת רבי עקיבא? אומרת הגמרא, רבי עקיבא, מה שיטתו? אומר, מוטב לאוקמי באשת אביו, דאיקרי ערוות אביו, לאפוקי אחות אביו, דשאר אביו איקרי. ערוות אביו לא איקרי. אומרת הגמרא, רבי עקיבא, אומר, בוא נסתכל בויקרא י"ח, בפרשת אחרי מות, בכל פרשת העריות. שם אנחנו רואים שאשת אישה נקראת בשם, כן, אשתו של אביו נקראת בשם ערוות אביו. לעומת זאת, אחות אביו נקראת שם בשם שאר, שאר בשר. אומר רבי עקיבא, ערוות אביו זה כמו אביו ממש. לעומת זאת, שאר זה כבר רומז על קרוב משפחה. אז שיש לך את שתי האפשרויות, ערוות אביו או שאר אביו, מי הוא יותר קרוב? מי הוא יותר להיות בגדר של אביו ממש? ודאי שמדובר כאן על אשת אביו. לכן מעדיף רבי עקיבא לבאר את העניין אביו, שהכוונה היא לאשת אביו, ולא לאחות אביו, שזה קרבה רחוקה מדי. התורה מעידה על זה שזה קרבה רחוקה יותר, כי היא קוראת לזה שאר אביו, ולא ערוות אביו. מקשה עכשיו הגמרא מכמה פסוקים שיש לנו בתורה. הראשון זה מהעניין של ליקוחי עמרם את יוכבד. כידוע, עמרם התחתן עם יוכבד דודתו. כן, יוכבד הייתה ביתו של לוי ואחותו של קהת, כאשר קהת היה אבא של עמרם. אז איך עמרם התחתן פה עם הדודה שלו? והשאלה היא גם, הקרבה בין קהת לבין יוכבד, האם הם היו שניהם הקרבה, אחווה, כן, אחווה מן האם או אחווה מן האב? אם היו בקרבת אחווה עם האם, יש פה קושיה, רבי אליעזר. הרי המעמד של עמרם לפני מתן תורה היה כשל בן נוח. ואם בכל זאת אמרה מתחתן עם דודתו, למרות שהקשר בין קהת לבין יוכבד היה שהם היו החיים, אחים, מנהם, אז לכאורה זה סותר את מה שאומר פה רבי אליעזר, שבקרבת החווה כזאת עם מצד האם, גם בנוח מוזהר בעריות. אומרת הגמרא, תשמע ויקח אמרה מת יוכבד דודתו. מה אליו דודתו מנהם? אלא מדובר כאן שהקשר בין קהת לבין יוכבד היה שהם היו אחים מנהם? אומרת הגמרא, לא, דודתו מנהם. האחווה ביניהם הייתה מינה, ולכן באמת אמרם, גם בגדר בן נוח, גם לשיטת רבי אליעזר, יכול היה להתחתן עם יוכבד. אומרת הגמרא קושיה נוספת הפעם מאברהם אבינו. תשמע, וגם אמנה אחותי בת אבי היא, אך לא בת אמי. כן, זה מה שהסביר אברהם, כן, אברהם, לאבי מלך שם, אחרי כל הפרשה עם שרה. הוא אמר לה, כן, אמרת אחותי, נכון, היא באמת אחותי, בת אבי, אבל לא בת אמי. רואים כאן שמה מדגיש, מה מדגיש פה אברהם אבינו? שלמה הוא התחתן איתה? מכיוון שהיא אחות מצד האב, אבל לא מצד האם. אז אם ככה אתה רואה, ראיה לשיטתו של רבי אליעזר, קושיה רבי עקיבא, אתה רואה שבאמת, אילו היא הייתה אחותו מצד האם, היא באמת אסורה לה, בדיוק כמו שאומר רבי אליעזר.
יעקב אבינו
ושתי האחיות. זה שאלה אחרת, זה לא נאסר בבנו. היא רק נאסר לאחר מכן על ישראל, והקושיה היא רק מצד העובדה שהוא קיים את הרג מצוות, לא מהצד של בנו. וגם אמנה אחותי בת אבי, כן? כלומר, אומרת התורה, ככה אומר אברהם אבינו, וגם אמנה אחותי בת אבי, אך לא בת אמי, מכאן דבת האם האסורה. כן, בת האם אסורה, הנה אתה רואה ראיה לשיטתו של רבי אליעזר, שהאחווה מצד האם נאסרת על בן נוח. אומרת הגמרא, מה פתאום? הרי כשאברהם אבינו אמר את זה, הוא בכלל לא התכוון לאחותו במובן הרגיל. שרה לא הייתה אחותו. מה היה הקרבה בין שרה לבין אברהם? שרה הייתה הבת של הרן, שהיה אחיו של, מה? אחיו של אברהם מהצד של לוט. אז איך אתה לא מסתכל על זה? אין פה צד של אחווה מצד האם. עליו, בכל זאת, הוא הדגיש את העניין הזה של אחותי בת אבי ולא בת אמי. אומרת הגמרא, ותסברה אחותו הווה. כן, זה בכלל לא שאלה, אין פה שום עניין של קשר רחבה. בת אחיו הווה, זה הבת של הרן. וכיוון דאחי, הוא לא שנה מנה ולא שנה מנהם. לא נפקא מינה פה, לא עם אחותו מנה ולא מנהם, מכיוון שהיא בכלל לא אחותו. כן, לא שנה מנה ולא משנה מהם שעריה, בכל מקרה היא מותרת עליו. אלא אתם, אם כך איך צריך להבין את דבריו של אברהם אבינו. אחי כאמר לה, קורבה דאחות איתלי באדם מאבא ולא מאמא. יש לי קרבה לשרה, אבל זה, הקרבה היא מצד האבא, כלומר מצד של תרח, ולא מהצד של האמא. כלומר, אברהם פשוט מספר לו פה עובדתית מה הקשר בינו לבין שרה, אבל הוא לא בא ללמד אותנו כאן הלכה, כי אין פה שום קשר אחווה בינו לבין שרה. זה הקושייה השנייה. אומרת הגמרא עכשיו קושייה השלישית, מענייני אדם הראשון. למה הוא לא התחתן עם הבת שלו? לכאורה זה נראה שאלה קצת מעניינת. מה פתאום שהתחתן עם הבת שלו? הרקע של השאלה פה אומרת, למעשה היה פה דרך לתקן את העולם. הרי חווה חטאה. ואחרי זה אדם, הבעל שלה, ואנחנו בעקבותיו, מה שנקרא, אכלנו אותה עד עצם היום הזה. לכאורה אומרת הגמרא, אפשר היה פה, ככה מסבירים חלק מהראשונים, שזה למעשה עומק שאלת הגמרא, אפשר היה לפתור את הבעיה בצורה הרבה יותר פשוטה. הקדוש ברוך הוא יכול היה להרוג את חווה. את חטאת? החטאת את הבעל שלך? אוקיי, תמותי. איך התקיים העולם? שהאדם הראשון התחתן עם הבת שלו. וככה תמשיך האנושות. למה זה לא קרה? זה מה ששואלת פה הגמרא. מפני מה לא נשא אדם את ביתו? כדי שיישא קין את אחותו, כדי להשאיר את הבת שלו פנויה, כדי שקין יוכל להתחתן עם אחותו, ומכאן יבוא המשך האנושות, שנאמר, כי אמרתי עולם חסד ייבנה. כן, זה פירוש חדיש ומחודש לפסוק הזה בתהילים. עולם חסד ייבנה, זה פשוטו, לבנות את העולם כפשוטו, להמשיך את האנושות, כדי שבאמת האנושות תוכל להמשיך. עשה פה אדם הראשון חסד עם קין והשאיר את הבת שלו פנויה כדי שקין יוכל להתחתן עם אחותו ולהמשיך להקים את האנושות. אבל רואים מכאן שכדי שהוא יתחתן עם אחותו צריך היה, זה מקרה יוצא דופן, זה חסד מיוחד, היתר מיוחד שהיה פה לאדם הראשון, כן, לחתן את הבת שלו עם קין. אבל רואים שבלי זה היה אסור. כן, אומרת הגמרא, מפני מה לא נשא אדם את ביתו כדי שישא קין את אחותו, שנאמר כי אמרתי עולם חסד ייבנה. הלאה ואחרי הסירה. כן, אם ככה, הלאה ואחרי הסירה. זאת אומרת שבלי שהיה פה מקרה מיוחד של היתר הזה של עולם חסד ייבנה, הייתה אחות אסורה, קושייה על רבי עקיבא.
רגע, אבל לקין יש גם רק בן ובת, גם יהיו
אסורים. מה?
לקין עצמו הוא היחיד שנשאר בעולם, גם יהיה רק בן ובת.
בסדר גמור. אבל אפשר היה להקים כאמור את האנושות מהצד הזה שהאדם היה מתחתן עם הבת שלו. זה מותר. כן? למה זה לא קרה? למה הוא חיתן את קין עם אחותו? אז הוא אומר, עולם חסד ייבנה. זאת אומרת שבלי העולם חסד ייבנה, זה היה נאסר. כמו שאומר רבי אליעזר, קושיה לבי עקיבא. הוא אומר את הגמרא, לא קושיה, כמה די אשתרי אשתרי. מכיוון שנוצר פה כבר התקדים שאח יכול להתחתן עם אחותו, אז זה לא היה חד פעמי. מאותו רגע ואילך, זה הותר באופן כללי לבנינו. עכשיו המשיכה הגמרא לדבר עוד כמה הלכות פרטניות, נקודתיות יותר, שקשורות לענייני בן נוח, ומכונה פה בשם קוטי. כן, לקוטי, המילה קוטי יש לה כמה מובנים. כן, קוטי עם גירי עריות, כל הדיון הזה הוא לא שייך פה כאן, כשמדובר על קוטי, הכוונה היא לגוי, לבן נוח. אמר אבונה, קוטי מותר בביתו. אפרופו מה שראינו לפני רגע, השאלה למה האדם לא התחתן עם הבת שלו, זאת אומרת שמלכתחילה היא הייתה מותרת עליו. ואם תומר מפני מה לא נשא האדם את ביתו כדי שישא קין את אחותו, משום עולם חסד ייבנה. כן, זאת אומרת, זה מהווה פה את הנימוק להלכה שאומר פה רבונה, שמלכתחילה מותר בביתו, אבל למה לא נשא קין, כן, למה לא נשא האדם את ביתו כדי להשאיר אותה פנויה לקין, שהתחתן עם אחותו כדי להמשיך את השושלת. ואיקא דאמרי, יש כאלה ששונים את דעתו של רב הונא בכיוון הפוך. אמר רב הונא, קוטי אסור בביתו. איך אני יודע? תדע שלא נשא אדם את ביתו. אתה רואה שהאדם לא התחתן עם ביתו, אלא קין התחתן עם אחותו. זאת אומרת שבן נוח, קוטי אסור בבת שלו. אז איך אומר רב הונא, כן, כן, אומר רב הונא, מכאן ראיה שקוטי אסור בביתו. אומרת הגמרא, אבל לא, לא, למה? זה לא ראיה. הטעם, היינו טעמה כדי שישא קין את אחותו, משום דעולם חסד ייבנה. כאן הלוגיקה היא הפוכה. כאן העניין הזה של אדם שלא נשא את ביתו, זה מופיע כדי לבוא ולהגיד שהראיה של רב הונא מהמקרה הזה על כך שבן נוח אסור בבת שלו, זה לא ראיה מכיוון שמדובר כאן במקרה חד פעמי, משום הפסוק שעולם חסד ייבנה, הותר שם להתחתן עם ביתו לכאורה וקין עם אחותו, אבל זה מקרה יוצא דופן משום קיום העולם, אבל אי אפשר להסיק מכאן באופן גורף שבן נוח אסור בביתו. עכשיו בענייני עבדות, כאן מדובר בעבד כנעני, כן? עבד כנעני כידוע זה יצור כלאיים כזה, כי מצד אחד הוא לא גוי, הוא כבר נכנס לעבדות, ובהיותו עבד כנעני הוא מחויב במצוות כאישה. זאת אומרת, איך מתייחסים לאיסורי עריות למצב המיוחד הזה של עבד כנעני? כי מצד אחד הוא לא גר, כי הוא לא נהיה יהודי. מצד שני הוא לא גוי, כי בכל זאת הוא כבר חייב מצוות כאישה. מה האיסורים לגביו? העיקרון, כפי שנראה אותו לפני, נראה אותו בשורות הבאות, זה שכל מה שאמרו חז"ל, אמרנו שגר שהתגייר קטן שנולד דמי, מצד שני יש את החשש שיגידו שהגיע מקדושה חמורה לקדושה קלה, העיקרון בעבד זה שהחשש הזה, שמה יגידו שהגיע מקדושה חמורה לקדושה קלה, הוא לא קיים במקרה של עבד כנעני, לכן אפשר שמה יותר להתיר את החבל, להתיר יותר עריות, כי בכל זאת הוא במצב של חצי גירות. אומרת הגמרא מר חסדה, עבד מותר באימו, הוא מותר בביתו. כן, באימו כשהוא היה גוי, כן, האימא הגויה שלו, וביתו הגויה שלו. הוא יצא מכלל כותי, ולכלל ישראל לא בא. כן, הוא כבר לא גוי, מצד שני ישראל הוא עדיין לא. ולכן, כמו שאמרנו, מין מצב ביניים כזה, אבל העיקרון הוא שהוא כן נחשב כבר לחצי גר, והכלל שגר שהתגייר כקטן שנולד, תקף גם לגביו. ומדברת עכשיו הגמרא על מקרה נוסף, כי את הרב דימי אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינה, בן נוח שייחד שפחה לעבדו, הוא בא עליה, נהרג עליה. כלומר, אם מדובר כאן בגוי שייחד שפחה לעבדו, כלומר, ייחד אותה הכוונה, הוא דאג שיהיה ייחוד ביניהם, כלומר שהיא תהיה אשתו, או לפחות יחיו ביחד, אז אם אותו אדון בא על השפחה הזאת, נהרג עליה. למה באמת הוא נהרג עליה? יש שם מחלוקת גדולה בראשונים. האם מדובר כאן באיסור עריות, או לפי דעה אחרת שברש"י שמופיע פה גם במסכת יבמות, מדובר כאן בכלל באיסור מעולם אחר, באיסור גזל. כן? על שיטת רש"י שמדובר כאן באיסור גזל, שיטת התוספות מדובר כאן באיסור עריות, בכל מקרה הוא נהרג עליה. אומרת הגמרא ממתי? מתי הוא נהרג עליה אם הוא ייחד את השפחה הזאת לעבדו? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן מדי קראו לה רביתא דפלניא. כן, מרגע שהנשים בשוק קוראות לאישה הזאת, זאת היא ילדתו של העבד, כלומר ילדתו הכוון במובן של אשתו, מאותו רגע היא הופכת להיות למושג שנקרא היום הידועה בציבור שלו. ולכן ברגע שהאדון שייחד ביניהם בא עליה, אז הוא נהרג עליה, זה אסור בדיני נוח, או כמו שאמרנו, או מדיני עריות, או כמו שאומר פה רש"י, מדיני גזל. מתי התרתה? האם יש דרך לעשות רוורס לעניין הזה? אומרת הגמרא, כן, מכיוון שלא מדובר כאן בנישואים ממש, אלא רק בעניין שהוא ייחד אותה לעבדו, אפשר לעשות גם רוורס. מה זה הרוורס? שיהיה מצב שאם הוא יבוא עליה, הוא לא יהרג עליה. מתי זה יקרה? אמר רב הונא, מי שפרעה ראשה בשוק, כן, ברגע שהיא הולכת כדין נשים לא נשואות, אפשר לראות שגם אצל גויות בדור ההוא היה עניין של צניעות ללכת בכיסוי ראש, אפילו אצל גויות היה עניין של להראות שאישה נשואה ברגע שהיא הולכת עם כיסוי ראש, אז ברגע שהיא כבר פורעת את ראשה בשוק, זה מראה שהיא מכריזה על עצמה כאישה חופשית ומשוחררת, ולכן היא מנתקת בזה את הקשר עם אותו עבד, ולכן אם האדון בא עליה, הוא לא מתחייב עליה מיתה.
זה רצון של אישה?
מה?
זה רצון של אישה להעביר את זה?
כן, כן, כן. אמר רבי אלעזר אמר חנינא, בן נוח שבא על אשתו שלא כדרכה חייב. שנאמר, וכאן זה כמובן קשור ללימוד שראינו בעמוד הקודם, לגבי הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק מאשתו. עכשיו הגמרא תלמד מכאן עוד כמה איסורים מהפסוק הזה, שנאמר ודבק. כן? ודבק זה עניין שצריך לבוא, וכמו שאומרים פה הראשונים, הוא צריך להיות סימטרי. ברגע שיש דבק, זה אומר שיש פה סימטריות. שניהם צריכים ליהנות מהעניין הזה באותה צורה, וזה לא קורה כאשר הוא בא על אשתו שלא כדרכה. לכן ודבק ולא שלא כדרכה.
אז למה אין איסור כזה על יהודי?
מה?
אין איסור כזה על יהודי,
לא? או, זה תכף הגמרא תגיד, נכון. זה בדיוק השאלה של רבא פה. הוא אומר את הגמרא, אמר רבא, מי כמידי דישראל לא מחייב וקוטה מחייב, איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שישראל אין לו איסור כזה. בטח הוא לא נהרג אליו, זה לא אלגנטי. כן, עושה מעשה בהמה, יש לזה כל מיני כינויים בחז"ל, אבל מצד שני, אין פה עונש מיתה. ואיך אתה יכול להגיד שאם בן נוח שבא לשתות שלא כדרכה הוא חייב מיתה? איך זה יכול להיות? הוא אומר רבא, זה בדיוק הפוך, זה בא להקל פה על הבן נוח, לא להחמיר עליו. אלא אמר רבא, בן נוח שבא על אשת חברו שלא כדרכה, פטור. כן, מה שכתב ודבק, הכוונה היא שאיסור אישות על בן נוח זה רק אם זה ביה כדרכה, אבל ביה שלא כדרכה הוא יהיה פטור, עד כדי כך שאם הוא עוסק בניוף אבל הוא בא על אשת חברו שלא כדרכה, יהיה פטור. מה הייתה אמה? באשתו ולא באשת חברו, ודבק ולא שלא כדרכה. כן, המילה ודבק רואים שבעניין של שלא כדרכה זה לא נקרא דביקה, ולכן בן נוח יהיה פטור עליהם. עכשיו, מהעניין הזה של איסורי ביה, עוברת הגמרא לדון בענייני הקאה, עניינים של הרמת יד. אמר רבי חנינא, עובד כוכבים שהיכה את ישראל חייב מיתה, שנאמר ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי. משה רבנו הוציא לאור את המצרי הזה בגלל שהוא היכה שם את הישראל. רואים מכאן כמובן שמשה רבנו התייחס אל המצרים כאל בני נוח, וזה היה בתקופה שלפני מתן תורה, אבל משה רבנו עשה את זה מדין בני נוח, כלומר בן נוח שהיכה יהודי חייב מיתה, לכן משה רבנו הרג אותו. כן, לא כך פשוט, מכיוון שלפי המדרש הוא הרג אותו בשם המיוחד, איך בדיוק הוא עשה את זה, זה דיון נפרד שיש פה בראשונים.
כולם היו בני נוח, לא?
ודאי, ודאי. לכן בדיוק העניין, לכן שהוא הרג אותו זה היה מדיני בני נוח.
לא, אתה אומר, בן נוח שהיכה ישראל חייב מיתה.
כן.
עכשיו שמה זה בן נוח שיקה בן נוח, כי כל הישראלים היו נחשבים עדיין לבני נוח.
כן, זה נכון, אבל עם ישראל כבר היה במעמד מיוחד. כן, אנחנו יודעים שכבר לוי כבר הקים שם ישיבה, קיימו את כל התרי"ג מצוות עד שלא ניתנה. בכל זאת, המכונים שם בני ישראל. כן, זה לא לגמרי בני נוח. זה היה לפני מתן תורה, אבל בכל זאת כבר עם שנקרא בני ישראל. כן, והתורה אומרת שמה ויפן כה וכה וירא כי אין איש, כלומר, כמו שאומר המדרש, בער משה רבנו שאין שום גר עתיד לצאת ממנו, ואז הרג אותו. כן, מגלל שהוא הרים יד, מגלל שהוא היכה ישראל. ואמר רבי חנינא, הסותר לאור של ישראל, כאילו סותר לאור של שכינה. מי שגוי שמכה יהודי, כאילו במרכאות, כן, באופן סימבולי, כאילו הוא מכה את השכינה. למה? שנאמר מוקש אדם יילה קודש. כן, מי שמכה אדם, זה נקרא מקש אדם, וישראל נקראים אדם, ישראל נקראים אדם והם נקראים, אין גוי נקרא אדם, יילה קודש, כאילו שהוא מכה לילה מלשון לוע, כאילו הוא מכה הלוע של קודש של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אומרת הגמרא כמה אמרות בשמו של ריש לקיש, וסימנים של שלוש האמרות האלה זה שלושה סימנים, מגביה, עבדו, שבת. זה הסימן. אמר ריש לקיש, וזה לאו דווקא בעניינים של בני נוח. אפרופו שהגענו בעניין של הקאה, מדברת פה הגמרא, כן, המורתיו של ריש לקיש, גם מכה יהודי שמכה יהודי. כן, דברים ידועים גם מהעניין של משה רבנו. המקביה ידוע על חברו אף על פי שלא היכה הוא נקרא רשע, שנאמר ויאמר לרשע, למה תכה רעך? כן, למה הוא קורא לו לרשע? הרי אם זה תכה, הוא לא היכה אותו. למה הוא קורא לו כבר רשע? כן, לא, למה הכית לא נאמר, אלא למה תכה? אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע. כן, אמר זעירי, אמר רבי חנינא, נקרא חוטא, אותו אחד נקרא חוטא. מה נפקא בין רשע לבין חוטא? זה שהוא גם לא יכול להעיד, יש עליו הרבה מאוד איסורים, הוא נחשב לפסול לעדות ועוד כמה דברים כגון אלו, שנאמר, אם לא לקחתי בחוזקה, כן, וכתיב, ותהי חטאת הנעורים גדולה. כלומר, חטאת, כן, מראה כאן שהוא חוטא, ומי? אם לא לקחתי בחוזקה, זה עניין של איום, לקחתי בחוזקה זה להקות. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד, זה נאמר על בני עלי. רבונה אמר, תקצץ ידו על אותו אחד שמרים את ידו, שנאמר, וזרוע רמה תישבר. ואומרת הגמרא, אתה חושב שזה רק משל? מספרת הגמרא, רבונה קץ ידה. רבונה באמת הלך וקץ ידו של אחד, שהיה ידוע שהוא אלים, מה שנקרא, אלים סדרתי. הביא לו עונש, כן, בזה שהוא קץ את ידו. רבי אלעזר אומר, אין לו תקנה אלא קבורה, אותו אחד, כן, אין לו ברירה, צריך להרוג אותו. שאני אמר, ואיש זרוע לא הארץ. כלומר, הפתרון היחידי לאדם שכל מה שהוא יודע לעשות זה רק להשתמש בזרוע שלו לפתרון של קונפליקטים, אז המצב הוא שהוא צריך להגיע לארץ, מילים אחרות רק קבורה. ואמר רבי אלעזר מאותו פסוק, לא ניתנה קרקע אלה לבעלי זרועות, שנאמר ואיש זרוע לא הארץ. כלומר, מהפסוק הזה לומד רבי אלעזר גם דבר נוסף, שמי שרוצה להיות חקלאי צריך להיות אדם גברתן, מכיוון שמי שמאבד את הקרקע יש לו הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד קשיים פיזיים. לכן הוא צריך להיות אדם גברתן כדי שלא יבואו לקחת לו קרקע, לא יפלשו לו לשם, לא ייקחו את היבול שלו. צריך להיות, כן, במובן החיובי, צריך להיות כאן אדם שמטיל את חיטתו על הסביבה, רק הוא יכול להיות חקלאי מצליח. ואמר יש לקיש, מי דכתיב עובד אדמתו יסבע לחם? כן, מכיוון שמדובר פה על עבודת אדמה, מה מלמד הפסוק עובד אדמתו יסבע לחם? לומדת הגמרא, אם עושה אדם עצמו כעבד לאדמה, יסבע לחם. כלומר, אם הוא באמת מסור לעבודת האדמה, אז יצא לו מפה תועלת. ואם לאו, לא יסבע לחם. למה? מכיוון שזה דורש התמסרות. עבודת אדמה דורש התמסרות, זה קשה מאוד, צריך להיות מסור לעניין הזה, ורק בדרך כזאת תבוא לו הצלחה. אם לא, אם הוא עושה את זה רק כתחביב, לא יראה ברכה בעמלו. עד כאן ואידך זיל גמור.